הוא רוב הקבוצות בתוך הזה.
אתה יודע. ברוכים הבאים ל-The Sweep.
שלום, 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 וברוכים הבאים לעוד פרק של The Sweep. בשיתוף הופס, כרגיל, אתם יכולים לשמוע אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, ובספוטיפיי, יוטיוב, ובאתר הופס. מרסלו כאן איתנו.
אני עדיין פה?
אתה עדיין איתנו. ממשיכים את הפריוויו שלנו לעונה הקרובה. מה קורה סתיו?
היי.
מה קורה סגב?
סתיו השמח.
לא, בוא ננסה כאילו.
סתיו, יאללה. אנחנו ממשיכים, אנחנו עדיין במזרח, ועכשיו אנחנו נעוברים אל הסנטרל דיוויז'ן, ונתחיל ונתחיל עם השיקגו בולס. מרסלו נתן לי מבט זועף. בולס ב-18-19 היו עם 22 ניצחונות ו-60 הפסדים, צירפו את קובי ווייט, תומאס סטורנסקי ותדאוס יאנג. עזב רובין לופז? אם זה משמעותי למישהו.
לו קורנט.
ולו קורנט גם הגיע, זה נכון, היוני קורנט.
גם וויל סנדל עזב.
טוב,
בואו נמשיך.
בואו נמשיך. חמישייה. אז אני מניח שיפתחו לפחות עם תומאס סטורנסקי בהתחלה, זק לוין, אוטו פורטר, לאורי מרקנין ווונדל קארטר אמורים להיות הסטייפלס הנוספים. וונדל קארטר כרגע עם פציעה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. האם אתם גם רואים את זה כמוני, סטורנסקי פותח כפוינט גארד?
כן.
כן.
יופי. האם אתם חושבים שבמהלך העונה קובי ווייט עלול לתפוס שם את המשכות?
לא. לא?
לא?
עשוי.
עשוי?
גם לא עשוי.
למה עלול?
לא, אבל האם הוא עשוי?
אוקיי. הבולס לא, לא במוד של לנצח כאן ועכשיו, במוד של לנסות לפתח אותו כמה שיותר.
זה מה שנכון בעולם מושלם שכן, בואו לא נחתים גם את טד יאנג, ובואו לא נדאג שהחבר'ה הצעירים שלנו יהיה להם מקסימום הזדמנות, וכולל נבחן כאלה שלא ראינו מהם מספיק שנה שברה, אבל אני לא סומך עליהם, הם לא סומך עליהם שיודעים מה הם עושים, ובטח ובטח שלא סומך על המאמן שלהם, שלא כל כך מבין את הסיטואציה שאותה הוא מאמן. ו... לא מאמין שקובי ווייט.
אבל טד יאנג זה אחרון, בדרך כלל אני נגד אולי החתמות של הווטרנס האלה, אבל טד יאנג לא הולך לקבל הרבה דקות.
אתה חושב?
כן, כן.
אז תסביר לי למה להביא. הוא לא בא במינימום.
קודם כל, אתה צריך להגיע למינימום מסוים של שכר, אתה לא יכול לפנות את כל העולם. בסדר, וטרן לידרשיפ, הכי...
טד יאנג ספציפית היה חלק מההגנה של אינדיאנה בשנה שעברה, הוא ומיילס טרנר, שהיו הגנה טופ 5 בליגה. אני מניח שהם הביאו אותו לא כי הם באמת הולכים לנצח השנה או משהו כזה, אולי לנסות לתת קצת משמעת הגנתית לאוטו פורטר, משמעת הגנתית למרקנן, לוונדל קארטר.
אוטו פורטר, אחד השחקנים ש...
כן, לא, אבל איזשהו מישהו ותיק מהספסל שייתן להם את הפן הזה.
זאת קבוצה צעירה, קבוצה שהיא לפחות נדמה שהיא בעלייה. בואו ננסה לבחון את השחקנים שלה ולראות מי מהם ראוי להיות שחקן פותח בקבוצה שרוצה להוציא מעצמה משהו, ונתחיל ביניים מזאת לוין. זאת לוין עשה קפיצה מאוד משמעותית שנה שעברה בהתקפה, ההגנה שלו עדיין רעה, בוא נגיד, פחות מ-average. האם הוא אולסטאר וכמה ההגנה שלו מזיקה בו, going forward, מזיקה לו?
במזרח יכול להיות שהוא לא יהיה אולסטאר.
שהוא יהיה אולסטאר.
כן, כאילו יכול להיות שלגמרי שהוא יהיה. מה שפוגע בזאת לוין בעיקר זה שהוא חור שחור. אבל הוא שחקן מצוין.
הוא סקורר מעולה.
לגמרי, וככל שיהיו סביבו שחקנים יותר טובים, יהיה לו קל יותר להיות סקורר. לא אומר שהוא ימסור להם, אבל יהיה צריך להתייחס לעוד שחקנים. בעיניי, הוא לדעתי השחקן הכי טוב כרגע בקבוצה שם, וגם מי שעל פניו המפתחות יהיו אצלו.
אז קודם כל, זק לוין, ככל ש... אנחנו צריכים לזכור שהוא קרא את הצולבת לפני שתי עונות במינסוטה, לקח לו קצת זמן להתאושש והכל. את העונה שעברה הוא התחיל טוב. פברואר ומרץ שנה שעברה, 25.5 נקודות למשחק, ב-50% מהשדה ו-45% לשלוש, שזה חוץ מ-25 נקודות למשחק, שזה הרבה, אחוזים מאוד מאוד יעילים. אחרי זה שיקגו השביטו אותו, כי הם לא צריכים ניצחונות והכל. אנחנו צריכים לזכור שמה שסתיו אמר עכשיו, שבמידה ותהיה סביבו קבוצה טובה יותר, שתוריד ממנו אולי את העומס, אולי הוא ימסור להם והקבוצה תהיה טובה יותר. מרקנן לא התחיל את העונה שעברה בגלל פציעה. וונדל קארטר נפצע במהלך העונה שעברה. עוד בתחילת העונה שעברה, אנחנו זוכרים את התקרית בין פורטיס למירוטיץ', שגם עשו שם איזשהו בלגן וסיסו ושמחו בשיקגו.
מרגיש לפני כל כך הרבה זמן.
כן, אז הסיטואציה הייתה רעילה, ועוד אחרי זה הביאו את בוילנד וכל הנושא שהוא התחיל להריץ אותם.
כן.
הייתה סיטואציה מאוד מאוד רעילה בעונה שעברה. בסוף השבוע, כמו שאמרתם, זק לוין, היה שם איזשהו חור שחור יעיל. עשה את מה שהוא יודע לעשות, זה לקחת הרבה זריקות, המון מהם לא יעילות מחצי מרחק. ואישית, אני כאוהד שיקגו, הוא לא שחקן שאני אוהב, אבל הוא כן שחקן שאני רואה אותו כמישהו שיכול להתפתח ולהוביל את הקבוצה הלאה, אבל המון המון תלוי במסגרת שמסביב, המון המון תלוי בפוינט גארד, סטורנסקי כרגע הוא הפוינט גארד הטוב ביותר בקבוצה, אבל הוא לא פוינט גארד שיכול להוביל את שיקגו להיות קבוצת פלייאוף או מעבר לזה. יש לו גג. יש לו תקרת זכוכית מאוד גבוהה, וגם הרצפה שלו אבל מאוד גבוהה. לאורי מרקנן ווונדל קארטר, שחקנים המון המון פוטנציאל שאנחנו רואים מהם הברקות כל הזמן, אבל המון המון פציעות וכל מיני דברים מסביב שמונים מהם, ואני זוכר את הפריבו שעשינו...
דווקא עליו אני רוצה להתעכב.
אז תכף נגיע לפורטר, אני רק אומר שאני זוכר בפריבו שעשינו שנה שעברה של שיקגו, ידענו שהיא תהיה קבוצה חלשה, אבל אמרנו שאם יש סיכוי שאחת מהקבוצות החלשות במזרח תעשה את הקפיצה הזאת, זאת תהיה שיקגו. כי יש שם איזשהו פוטנציאל התקפי בכל, הם לא עשו את זה, לדעתי השנה זה אותו דבר. זאת אומרת, אני שומע על המון המון אנשים שמדברים על שיקגו כקבוצה שאולי יכולה להתברג במקום שביעי, מקום שמיני במזרח, גם בגלל שהמזרח חלש. אני לא רואה את זה ככה, אבל אנחנו נראה איזושהי מגמת שיפור, לראשונה מזה הרבה הרבה שנים בשיקגו.
אז אני רוצה כן להתעכב על אוטו פורטר, כי אמנם זה סמפל מאוד מאוד קטן, אבל אוטו פורטר הוא היה בחירת דראפט מאוד גבוהה של וושינגטון, והוא היה שחקן מאוד יעיל לאורך כל הקריירה שלו, אבל ב-15 משחקים בשיקגו הוא הראה שהוא מעבר לשחקן התקפה יעיל ומישהו שמשלים כוכבים לידו, הוא שחקן שיכול להוביל התקפה ולייצר, והיה יוצא דופן ב-15 משחקים שלו בשיקגו, ומאוד אהבת את מה שאני רואה אותו, ואני חושב שהוא שחקן מצוין, והוא עדיין מאוד צעיר, הוא יהיה בן 26 השנה, אז אם רוצים לסמן פה מועמד למרות שזה לא תואר שבדרך כלל הולך לקבוצות מפסידות, אבל הוא ללא ספק, לדעתי, מועמד לשחקן משתפר, והוא שחקן שיהיה מאוד חשוב ברוטציה של שיקגו. אני חושב שהם כן מאמינים שהם יכולים לעשות פלייאוף במזרח, ובעיניי הם הסתכלו על מרקנן, פורטר, לוין, ביחד עם עונה בריאה של ונדל קארטר, ואמרו, בגלל זה אני מצרף טד יאנג, בגלל זה אני מצרף סטורנסקי, כי אני מאמין שביחד איתם אני קבוצה שתאיים לפחות על הפלייאוף, והסיבה שאני לא אופטימי גם זה עמדת המאמן, ובכלל כל הסביבה המקצועית בשיקגו שהיא לאורך שנים לא טובה, אבל אני מאוד אוהב את פורטר, אני חושב שיש להם סגל מעניין. דווקא מרקנן אני לא בטוח מי הוא וכמה... טוב, אני מאוד מאוד רוצה לראות ונדל קארטר בריא.
מסכים איתך לגבי מרקנן, יכול להיות שהסתנברנו מדי בעונת רוקי שלו, כשהוואקום שם...
הוא היה מצוין שם.
נכון. אולי מצוין.
הוא היה טוב.
חזר מפציעה. חזר מפציעה.
כן, אבל הוא שחקן 52 משחקים.
הוא היה טוב מאוד.
עדיין, החשש.
קלה 18 נקודות ב... עם 36% ל-3, 48% ל-2. אחלה...
הסתנברנו מזה, אני לפחות הסתנברתי מזה ששחקן גבוה ושחקן...
אחוזים מאוד נמוכים.
גבוה ולבן שיודע לזרוק מבחוץ,
ואני לא רואה
שם הרבה מעבר לזה.
43 מהסדר, 36 ב-2. ה-9 ריבאונדים היה מאוד מפתיע, אבל בגדול, בעיניי לא עונה מספיק. כאילו...
לא רע.
שחקן שנה שנייה שאיבד הרבה משחקים, בסדר?
שיחק 3 דקות יותר, נתן בפועל נקודה וחצי, סליחה, כן, הוא נתן עונה יותר טובה, לא יודע.
הוא לא רע.
הוא טוב, אני לא יודע.
אני הסתנברתי מעונת הרוקי שלו וקצת...
אז יותר מזה, אני חושב שיש להם את כל הסיבות לחשוב פלייאוף.
שוב, הם במזרח.
אני רק אגיד משהו על מה שמרסל אמר מקודם, שחשבנו שהם יכולים להיות קבוצה שתאיים שנה שעברה, שהם יכולים להשתפר, הם עדיין היו יכולים להיות כזאת. אם ונדל קארטר היה, אנחנו בנינו את זה על בריאות של ונדל קארטר, ואני שוב, בעיניי הוא הסימן שאלה הכי גדול בקבוצה הנוכחית, כי רק בגלל עניין הבריאות, אני מאוד אוהב את ונדל קארטר, הוא גם משלים מצוין את לאורי מרקנן, מהבחינה שהוא סנטר מוכוון הגנתית, לאורי מרקנן לשחקן התקפי, שצריך את ההשלמה הזאת. עם אוטו פוטר טוב, וזאת לוין בטוח את אותו משנה שעברה, ויש לאורי מרקנן וונדל קארטר, יש פה בסיס שיכול להיות שמיני שביעי בפלייאוף.
הם היו קבוצת הגנה מאוד, ריבונד התקפה מאוד מאוד גרועה בעונה שעברה, וקבוצת הגנה מאוד מאוד גרועה. ונדל קארטר, אני זוכר שכשהוא הגיע לליגה, חלק מהטיקט שלו היה הטיקט הזה של הגנה. והוא אמור להשלים את מרקנן בחמישיות הללו, כי מרקנן שחקן כן, הגנה לא טוב.
גם נראה...
אז כן, אני מסכים עם דביר שהמפתח הוא ונדל קארטר ג'וניור. זאת אומרת, הבריאות שלו וה... קפיצת מדרגה נוספת.
אבל חמישיות ששחקו בה עם קארטר, יאנג ופורטר, זה חמישיות הגנה שמתחילות מצוין. כאילו, על פוטנציאל, כאילו, קארטר, אנחנו לא באמת יודעים. זה,
כן.
זה יופי של התחלה מבחינה הגנתית, הם יפתיעו קבוצות רבות לדעתי.
שתי מילים רק על ווייט, כי אנחנו רואים אותו באוף סיזן עושה כל מיני דברים משוגעים, ואני חושב שהרבה תולים בו תקוות.
הוא לא מוכן. והם לא יתנו, ואם הם יהיו טובים, לא יתנו.
בטוח שהוא לא מוכן, הוא קלה 29 נקודות במשחק ההכנה האחרון, אז אני לא מחשיב את זה כל כך הרבה, אבל עדיין, לקלוע 29 נקודות. במשחק ההכנה ב-NBA, זה אומר שיש שם משהו. לא יודע מתי זה יפרוץ.
מהצד השני, בקצרה, קריס דן כבר לא יהיה פוינט גארד פותח ב-NBA?
לא.
הוא גם לא היה אמור להיות לפני זה.
לא? לא היה לו איזו תקופה שהוא היה...
היה לו חצי עונה.
היה לו דיבור.
חודשיים טובים, אבל הוא לא שחקן טוב.
אני לא דיברתי עליו.
וגס אומרים 32.5, אני אומר 36.
גם אני על 36, מקום עשירי.
38.
35.
38 ו... נכנסים או לא?
אני לא עושה חשוב אצלי, אז שדביר בסוף יגיד לי מה הפלייאוף שיוצא לי.
זה הקטע המעניין.
לא, אני באמת לא יודע, אני... בואו.
סלב, כמה אתה?
35. 35 ניצחונות.
יופי, מכאן אנחנו עוברים אל הדטרויט פיסטונס ב-18-19, המאזן שלהם היה 41-41 מושלם, הפסידו ל-4-0 למילווקי בסיבוב הראשון.
41-41, זה הכי חוק מושלם שיש.
מושלם, מושלם דטרויט. דטרויט ספשייל. סאקו דומבויה, דומבויה, הגיע בדראפט, דרק רוז, קריסטיאן ווד, מרקיף מוריס וטוני סנל הצטרפו לסגל, איש סמית עזב, ג'ון לואיר עזב, בואי נהיה ליטון עזב. אני אתחיל מהחמישייה. רג'י ג'קסון, פוינט גארד, זה מוכח, אנדרי דרמונד בסנטר, בלי גריפן כפאור פורד, ושני סימני שאלה, אני אגיד מה שלדעתי הולך לקרות, זה ברוס בראון בשוטינג גארד וטוני סנל בסמול פורד הכי עצוב שראיתי בחיים שלי. לוק קנארד ודרק רוז הם שני שחקנים שאולי היית מצפה לראות אותם בחמישייה, לדעתי הם היו המחליפים הראשונים. קריסטיאן ווד יהיה גבוה לא נורא כמו ש...
יהיה גבוה. בוא נסכם, גבוה הוא יהיה.
אוי, בסדר.
גם פונמייקר יהיה גבוה.
אין לי גן ללכת לזה.
מרקיף יכול לפתוח.
מרקיף מוריס ולנטון גלו הם שאר המחליפים.
אני לא יכול לדמיין עונה פחות טובה מהעונה שעברה לדטרויט. על פשוט כאילו, השינוי בסטטוס קוו מסביבם. אני לא חושב שהם התחזקו בשום צורה, אבל הם גם לא נחלשו בשום צורה, זה פשוט כאילו... תיז ותיז.
אולי הם התחזקו. כאילו, אם אני יכול להסתכל על זה דרך משקפיים של אוהד דטרויט, אני אשתדל. לוק קנארד נראה יותר טוב ככל שהעונה שעברה התקדמה, אז יכול להיות שזה ייתן משהו. דרק רוז היה בסדר סך הכל עונה שעברה, יכול לתת משהו. מרקיף מוריס זה שחקן ספסל שלא היה לדטרויט שנה שעברה, שיכול להיות שחקן ספסל לגיטימי, רק על תקן זה.
רוצים שני נתונים, אחד עצוב ואחד עצוב יותר. קודם כל,
באמת שלא.
מהיכרותכם איתי, הדבר שאני הכי שונא ב-NBA, זה קבוצה בינונית לאורך שנים. דטרויט, ב-11 עונות האחרונות, נעים בין מקום שמיני למקום 12. לא למעלה, לא למטה.
המון למטה.
לא, 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 שמיני עד 12. אני אישית מעדיף קבוצות מהסוג של פיניקס וכאלה שמפרקות הכל ומנסות לבנות, מאשר קבוצה שתקועה בבינוניות ולא מצליחה. דבר שני, שנה שעברה, פרט לאנדרי דרמונד ולבלייק גריפין, אף שחקן בדטרויט לא קלה מעל 44% מהשדה.
מדהים.
ג'ון לואר היה השחקן היחיד, והוא קלה 3.8 נקודות למשחק. גם השחקנים שהם הביאו העונה.
סנתון מדהים מה שאתה נותן עכשיו.
מרקיף קלה ב-42, וכולם, רק דרק רוז קלה ב-48, ולדעתי זה איזושהי אנומליה, כי דרק רוז לא שחקן התקפה יעיל.
איזה מסכנים בלי גריפין ואנדרי דרמונד, שכאילו משחקים סביב החבורת כלום הזה, ומפחדים למסור כדורים החוצה, כי יודעים...
דרמונד זה שנה האחרונה בחוזה.
עכשיו, מרקיף מוריס, לצורך העניין, כמו שאמרתי, בשחקן שישי טוב, אבל הוא אמור לשחק על העמדה של בלי גריפין. זאת אומרת, כל דקה של מרקיף יהיה על המגרש, בלי גריפין לא יהיה על המגרש. בלי גריפין בסופו של דבר הוא הפוינט גארד, זה שמנהל את המשחק של דטרויט.
הוא יכול
לשחק
בדטרויט סנטר, אבל בזה לא...
הוא יכול לשחק בשלוש.
וגם אם כן, הם ישחקו שניהם ביחד. הם הצליחו להביא פרוספקט צעיר, סקו דומבייה, איפה דומבייה ישחק השנה? במקום מי? במקום מרקיף, במקום בלי גריפין.
גרנד רפיד זה...
זאת אומרת, גם מה שהם עשו טוב, הם לא חשבו עליו לפני זה, ואני צופה עוד עונה של בינוניו, בלי גריפין עונה שעברה, סוף עונה שעברה, הראה שהוא לא הכי בריא, הוא שחק 75 משחקים עונה שעברה, אני לא חושב שהוא יגיע ל-75 משחקים, אז מבחינת כישרון הם לא פחותים מעונה שעברה, מבחינת זה שגריפין ישחק פחות משחקים, כן, בגלל זה אני חושב שהם יהיו קצת פחות טובים מעונה שעברה.
אז אני חושב ש... לא יודע אם אני רוצה ללכת לדומביה קודם, אבל בוא נלך לשנה האחרונה לדרמת בחוזה, ולדעתי זה שנה של מייק אור ברייק לדטרויט, כי יש לו אופציה שחקן לשנה הבאה. אם הוא לא יחשוב שזה המקום הנכון בשבילו, אז הוא כנראה ילך, אבל אם הוא יחשוב ש... מהכיוון השני יחשוב שזה מקום טוב בשבילו...
אתם צריכים לבעוט אותו.
כן, אבל השאלה אם הם ינסו לעשות כן איזשהו מהלך, כדי בכל זאת לנסות להציל את, את ההמשכיות שלה, כי בלייק נמצא שם. הוא חתום מחוזה ארוך טווח. הם לא ירצו לוותר על דרמונד, אבל כנראה שאם הם לא יהיו טובים, אז הם ילצו לוותר על דרמונד. אז יש פה מייק או ברייק, יש פה או לעשות מהלך משוגע, סטייל, לנסות להביא איזה קריס פול, ולהגיד, אנחנו תקועים עכשיו עם החוזים האלה בכל מקרה, אז בואו ננסה לעשות את המיטב ולשמר את דרמונד במערכת שלנו, או ללכת הפוך, להגיד דרמונד לא יישאר פה, ולהתחיל לחפש קלונים לבלייק גריפין כבר ממחר, כי אחרת...
אז אני אגיד שני דברים. דבר ראשון, הלוואי, קריס פול לדטרויט, אין יעד...
אבל לא במקום דרמונד.
לא, ממש לא.
כן.
כי אין יעד יותר הגיוני לקריס פול מאשר הקבוצה הזאת, שאני מסתכל על זה.
או מיאמי.
נכון, גם מבחינת חוזים, רק על האקספיירינג של רג'י ג'קסון, זה משהו שיכול לקרות. אני חושב שמקרה, לגבי דרמונד, מקרה סין עשה טוב לדטרויט, כי התקרה תירד כנראה עונה הבאה, ואני לא רואה מצב שדרמונד יוותר על האופציה של ה-28 מיליון, כי המקס יהיה פחות גבוה, ואם הוא חלם להיות השחקן הבודד בפרי אג'נסי, עכשיו זה קצת דופק אותו, אבל אני חושב שאני צריך להסתכל על הנוף, כאילו דרמונד ילך ולאן ומי עכשיו שם 30 מיליון דולר לחמש שנים, לארבע שנים לשחקן שנע בין 8 ל-12, ולכן אני חושב שהשחקן והקבוצה די
התחתנו. זה לא רק זה, זה לראות כמה קל לקבוצה כמו הבאקס, שמוציאה שחקן כמו ברוק לופז החוצה, פשוט לנטרל לדרמונד לחלוטין. זאת הבעיה העיקרית, וזאת שאלה של NBA.
ולכן אני חושב שאת בלייק גריפין ואנדרי דרמונד אנחנו נראה משחקים גם בעונה הבאה וגם בעונה שאחריה, ולכן אני חושב שדטרויט יהיו קונים ולא מוכרים, ואני מסכים איתך, ו... אני חושב שכן, לצערם, אלא אם כן הם באמת סאקו מסוגל להפוך להיות משהו, גם אם לא העונה הבאה, או whatever, מאיפה שזה לא יגיע, זה העתיד שלהם, ה-40 ניצחונות האלה בשנתיים הקרובות.
דוברי הדרך אגב, בוא נדבר שנייה עליו, הוא בעיניי באמת לא פרוספקט, לא, הוא פרוספקט, הוא לא לשנה הקרובה.
הוא לא מוכן.
הוא לא מוכן. כמה הוא שיחק שנה שעברה? איזה 9 דקות למשחק, משהו כזה?
זה בצרפת, זה לא נחשב.
לא, ביורוליג. וגאס נותנים להם 37.5 ניצחונות. אני לוקח את האובר.
גם אני.
אני גם הולך
על 40. אני שם את 41.
אני הולך על 40, אבל מקום 90, לא יעלו לפלייאוף.
אני אקח את 42. רציתי את 41. רציתי את 41.
39.
יופי, בנינו רצף. מילווקי בקס, הקבוצה שעשתה את זה לדטרויט שנה שעברה וניצחה אותה. המאזן שלהם היה 60-20 והגיעו עד גמר המזרח. צירפו את רובין לופז, את וס מתיוז, את קייל קורבר ואת דרגן בנדר. עזבו מלקום ברוגדון, ניקולה מירוטיץ' וטוני סנל. החמישייה, לא כל כך משוערת, אריק בלצו, וסלי מתיוז, קריס מידלדון, יאניס אנטטקומפו וברוק לופז, זה מה שהולך לקרות. בהתחלה אני מבין שבלצו לא הולך לשחק, ולכן ג'ורג' היל יפתח במקומו, שאר המחליפים, פט קונטון, דונטה די ונצ'נזו, רובין לופז, ארסן איליה סובה.
קייל קורבר,
נכון. טוב, הנקודה הראשונה שלי לדיון, כמה הם סובלים מהאובדן של ברוגדון, כמה ברוגדון מתאים להם לשיטה, והאם ווס מתיוז נותן כמה אחוז מברוגדון?
אני חושב שכמה אחוז ווס מתיוז מברוגדון זה פחות מעניין, כמו אם היה נותנים להם לחזור חצי שנה אחורה ולהחליט אני מתן לבלדסו את הערכה או שומר את הכסף לברוגדון, הם בוחרים ברוגדון ומטיסים את בלדסו. ופה הנקודה, אם אמרו על השחקן הלא נכון, בלדסו שתי פלייאופים רצופים רע מאוד, הוא שחקן באחוזים פחות טובים מאשר ברוגדון, ועם כל השומר הטוב שהוא, הוא גם שומר פחות טוב מברוגדון, והוא גם יותר מבוגר. הם לא יודע למה הם קיבלו את ההחלטה כמו שהם קיבלו אותה, אבל בעיניי זה היה טעות, ופה היה חיסרון.
הדבר המשמעותי ביותר לא אמרת, אבל זה השיטה של שוטרים יעילים מאוד מסביב ליאניס.
אוקיי, זה אני מגדל עליון, למה בחרו בבלדסו ולא בברוגדון? אבל... בכמות הסגל שיש להם, אני לא חושב שזה חיסרון משמעותי, כי איבדנו את ברוקדון ולא נוכל להביא את התרומה שלו במקומות אחרים. אני לא... קורבר ודווינצ'נזו, אם הוא יהיה בריא וישחק יותר, ולסטרלינג בראון היו את הדקות שלו, ופט קונטון הוא שחקן בסדר, הם יביאו את הדברים האלה, הם יביאו את הכליות משלוש, הם יביאו את האחוזים, יאניס מספיק טוב כדי להניע את כל המערך הזה, השאלה היא, אצלהם זה שאלת פלייאוף, ובאמת, מה היציבות שהם יקבלו בזמנים של יאניס יותר קשה מהשחקנים שמסביבו?
אני קצת יותר מייחס חשיבות לעזיבה של ברוקדון, בדיוק בגלל מה שאמרת, שאריק בלצו, אנחנו יודעים שכמה מני טיים לא יודע לייצר לעצמו, ולא רק לייצר לעצמו, גם לא יודע לייצר עבור אחרים. כן, בפלייאוף שעבר הוא קרס עם 41% מהשדה, 23% ל-3, וברגעים הללו מול טורונטו, שאף אחד לא יכל לעשות סל, בסופו של דבר מי שעשה את הסלים, והשחקן היחיד במילווקי שכן הרים את הרמה שלו היה ברוקדון. ככה שחיסרון קצת יותר גדול ממה שאתה
חושב. זה חיסרון לפלייאוף, לא חיסרון לעונה
הסדירה. אבל העונה הסדירה לא מעניינת. אוקיי. לקבוצה כזאת, בצורך העניין, העונה הסדירה לא מעניינת אותם. החוזה שמידלטון קיבל, זה היום ונורא, ואני עוד אמרתי עונה שעברה שהוא לא יכול להיות השחקן השני הכי טוב בקבוצה.
כן, אבל...
זה אחת השאלות שלי.
אבל מה אתה עושה?
אני לא יודע מה אני עושה, ויכול להיות שכן הייתי נותן לו את החוזה הזה, אבל...
לא, הכסף מוגזם, אבל אין להם ברירה.
זה הכל במבחן הבדיעבד, אני מסכים איתך, יכול להיות שלא הייתה להם ברירה אחרת, אבל... שוב, ראינו כשהכסף על השולחן, מידלטון לא העלה את הרמה שלו. ובסופו של דבר הוא כן היה צריך שבסופו של דבר יאניס יעשה את מה שעושה בכל העונה הזירה וייצר עבור אחרים, וברגע שזה לא קורה זו בעיה, וזה מה שיקרה העונה, דיברנו מקודם בפרק הקודם, או הבא, אני כבר לא עוקב, על פילדלפיה, זה כנראה מה שיקרה.
לא מתייחסים לזמנים פה.
קבוצות יציבו, אז אני אשים את זה כשם קוד, קבוצות יציבו חומה כמו שטורונטו יציבו חומה בפני יאניס, והשחקנים מסביב יצטרכו להתעלות. ומידלטון, גם בפלייאוף לפני שנתיים מול בוסטון, וגם בפלייאוף בעונה שעברה נגד טורונטו, לא עשה את זה. אני בספק אם הוא גם יעשה את זה. ושוב, עם החיסרון...
וגם העולם בסין.
זה גם לא פקטור. עם החיסרון, ההבדל היחיד הוא העזיבה של ברוקדון לעומת עונה שעברה. אני לא יודע, עדיין חסר להם שם איזשהו פיפס כדי לעשות את הקפיצת מדרגה הזאת.
מה הסיכוי שעוד התפתחות של יאניס תביא את הפיפס הזה?
יאניס בשש, זאת תהיה עונה שישית שלו או שביעית שלו בליגה, הוא כל עונה... הן הקפיץ את המספרים שלו, והן פיתח איזשהו אספקט נוסף במשחק שלו, שזה דבר מטורף. שחקנים לא עושים את זה 6 שנים רצוף. א', יכול להיות, כי זה יאניס ואסור להגיד שלא. ב', אני כן חושב שהדבר, האספקט שהוא יפתח השנה, יהיה פחות הנושא הזה של המסביב, יותר הקליעה מבחוץ, כדי פחות ליצור את התלות הזאת שיאניס חייב לחדור כדי לייצר.
האם הוא צריך?
אני בספק.
אם הוא יעלה עוד 4% לזרקייה שלו משלוש, זה כזה משמעותי?
כן. אלף, כן.
אבל הוא יותר יעיל בכל מיני שהוא נכנס פנימה.
זה כדי להפוך לו את הכניסה פנימה ליותר פשוטה. אבל...
זה מרווח את ההגנה.
זה התפקיד של ברוקדון ומידלטון.
אבל ברוקדון לא שם.
ולופז. כן, אני יודע.
ובלצו לא יהיה שם כמה ניתן.
תראו, מילווקי לא תמצמץ בעונה הסדירה. בין אם אני מאמין שתיקח את המקום הראשון בקונפרנס, ואני חושב שאפילו תעשה את זה בנוחות יחסית, כי היא עמוקה מאוד, ויאניס הוא לא מהסטארים האלה, שלפחות בינתיים מראה שצריך הרבה לואוד מנג'מנט, אז זה גם יתרון. אני מאוד רגוע לעונה הסדירה. לגבי הפלייאוף, אני גם יחסית רגוע לגביהם, כי לא יהיה להם תחרות עד אשר הם יפגשו את פילדלפיה, וזה כנראה יקרה בגמר המזרח. אני חושב שיש משהו שהוא underrated, וזה היכולת של מילווקי כל פלייאוף להתחזק לפני הפלייאוף. להביא עוד איזשהו שחקן מפה, עוד איזה בייאאוט, עוד איזה טרייד קטן. הם אגרסיביים בדברים האלה, ואני... כן?
לא, תמשיך.
ואני חושב שגם הדבר הזה צריך להסתכל לפני הפלייאוף. יש להם גם, אתה יודע, קייל קורבר פנוי על ה3, אתה לא יכול להיות יותר רגוע מזה.
הוא גמור כבר.
קליעה לא מתה.
זרקת, דיברת על יכולת להתחזק לקראת הפלי אוף. פילדלפיה היה מאסטרית בזה בשתי העונות האחרונות, אז גם פילדלפיה שם. נתון אולי אופטימי לגבי יאניס, על הקליעה מבחוץ, בניגוד לבן סימונס למשל, שלא זורק מבחוץ. מפברואר שנה שעברה ליאניס היו משחקים של 8, 7 ו-6 ניסיונות ל-3. ברק 5 משחקים מאז פברואר הוא זרק פחות מ-3 שלשות למשחק. אז הוא כן מנסה, וראינו בפלייאוף שעבר שהוא כן קולע, במשחק שהם הפסידו לבוסטון בסיבוב השני, משחק של 3-5-3, עם קליעות מחצי מרחק והכל, אז הוא כן מפתח את זה. משהו קצת שלילי לגבי זה, העניין שברוקדון לא נשאר, זה בגלל הסירוב של הבעלים לשלם מס מותרות. לא לעבור את התקרה. יאניס אמור לסיים חוזה עוד 2, וכוכבים לא אוהבים שמנהלי קבוצות, בעלי קבוצות מתקמצנים על מס מותרות, וזה מה שגורם לאי-הישגיות, אז זה סימן טוב, לא טוב לקראת יאניס, לקראת החוזה של יאניס. נראה איך הוא ייקח את זה.
תואר ה-MVP משפיע בצורה מסוימת, מנטלית,
מביא או... עוד כסף בחוזה הבא.
לא, מבחינת איך שהוא ישחק שנה הבאה, אתה יודע, הגעתי לאיזה סי מסוים,
לא
יכול להיות
לא
שאני
רואה אצל הבחור הזה.
אולי אני עולה.
לא נראה לי
לא אצל יאניס.
לא רלוונטי.
אין סובה.
לא, אבל זה לא רלוונטי, זה נותן איזה, אני נותן לך איזה עידוד, כאילו אני ה-MVP, אני עכשיו רוצה להוכיח לכולם שאני זוכה back to back, לא יודע.
אני לא, כמו שמרסול אמר, כל עונה הוא בא לעונה עם משהו חדש, אני לא חושב שיש לו סיבה, אגיד, אוקיי, עכשיו אני מספיק טוב כי זכיתי ב-MVP, אז כאילו,
לא אצל יאניס.
לא, כן, לא.
דווקא אבל אני דבר נכון, הזריקה משלוש פתחות שלה אצל יאניס יכול להיות מאוד משמעותי, אם כבר איפשהו בסדרה מול פילדלפיה, שבה דיברנו על איך הם ינסו לצופף את הצבע כמה שיותר.
לגמרי, פילדלפיה הביאו את הטקטיקה ההגנתית שאמורה למנוע את זה ממנה, יאניס אמור לפתח את השלב הבא ביאניס שאמור להתגבר על זה.
וגאס נותנים 57.5 ניצחונות, אני יורד מזה, 55 גמר מזרח. מפסידים לפילדלפיה, וניום מסיימים מקום שני בקונפרנס.
אז אני רשמתי לי...
נמוך גם ממקום שני.
רשמתי לי אובר 58, מקום ראשון במזרח, ובמשפט האחרון שאמרת, רשמתי, אם יאניס יפתח כליה אמינה מבחוץ, ניצחון על פילי בגמר המזרח.
יופי.
אם לא, פילי עוברת אותם.
אם יאניס יהיה מדהים בסדרת ה...
60.
יפה, אגרסיבי סתיו.
לא, הגיוני, הם עשו 60 עונה שעברה.
אני גם...
במזרח חזק יותר.
אני גם נותן להם 60.
למה כולם אומרים שמזרח חזק יותר?
כי יש שם...
לא, הצמרת שלו... יש צמרת של שתי קבוצות.
נכון, אבל הם משחקים מול כל הקבוצה.
אבל הם הרבה יותר טובים מכל הקבוצה.
בוא נראה.
אינדיאנה פייסרס שנה שעברה עם 48 ניצחונות, 34 הפסדים, סיימו מקום חמישי, והפסידו לבוסטון בסיבוב הראשון, צירפו את ג'רמי לאם, טי-ג'יי וורן, גוגה ביטאדזה, מלקום ברוגדון וטי-ג'יי מקונל, עזבו דארן קוליסון לפרישה מפתיעה, בויין בולדנוביץ', טייריק אבנס ותדאוס יאנג, חמישייה, אז יש לנו ברודון ואולדיפו כשיחזור, ועד אז ג'רמי להם, ואז וורן סבוניס וטרנר, אין פה יותר מדי לכאן ולכאן. מחליפים ג'סטין הולידי, אירון הולידי, דאג מקדרמוט, ביטת זה אמרנו. טוב, בעיניי זאת אחת הקבוצות שעברה המון המון שינויים בשנים האחרונות. יש איזה סטאט כזה מאוד מעניין, שהחליפו 7 שחקנים לפני שנתיים, ואז עוד 5 שחקנים לפני שנה, ועוד פעם 7 שחקנים בשנה, יש המון המון תחלופה, וגם ספציפית, בעמדות מסוימות, יש חוסר בהירות. טרנר וסבוניס לא שיחקו עדיין ביחד, וכשהם שיחקו בדקות מסוימות, זה לא היה נראה יותר מדי טוב, אז זה פרנקורט חדש לחלוטין מבחינת התיאום שלו אחד עם השני. ברודון ולהם, שניהם לא פוינט גרדים קלאסיים, אלא שוטינג גרדים, וגם כשאולדיפו יגיע, אין שם את הפוינט גרד הקלאסי, אז איך כל זה לדעתכם יעבוד באינדיאנה, ושאלה זה, אם אנחנו לא יהיו טיפה מגזימים איתם, כי יש לי הרגשה שגם התחזית שלהם יחסית גבוהה, וגם הציפיות מהם גבוהות.
אז באיפשהו בתחילת האוף סיזן, ואחרי המהלכים של הקיץ, דווקא מאוד אהבתי את מה שאינדיאנה עשו, ואני חושב שהם הולכים לעונה מאוד מאוד קשה, והולכים להיות אחת הקבוצות המאכזבות במזרח, כולל אופציה לנשירה מהפלייאוף. אין לי מושג איך זה יסתדר עם הציונים שאני חילקתי פה, עם המשחקים.
רק מרסלו באמת.
אבל רק מרסלו באמת עוקב אחרי זה. אחרי זה התחילו השמועות שהם לא מתכוונים להאריך לסבוניס ומחפשים להעביר אותו, אז כשאתה מגיע למצב כזה בטריידים עם יד חלשה, מה אתה באמת יכול לקבל? הקבוצה שנבנתה שנה שעברה את הקבוצה בעלת אופי מאוד מאוד מסוים, שישבה על הגנה של שחקנים שחלקם לא נמצאים, ואני שם את כל זה שמאמן אותה מאמן שאני מאוד מאוד לא מעריך מקצועית, נייט מקמילן, בעיניי הם בדרך לעונה רעה.
אז מתייחס למשפט האחרון שאמרת, דביר הזכיר מקודם שהחליפו 7 שחקנים לפני העונה שעברה, והחליפו עוד המון המון שחקנים מקראת העונה הזאת, והם תמיד היו טובים ותמיד היו בצמרת המזר, אז גם אני לא הערכתי עד עונה שעברה את נייט מקמילן, קצת מעריך אותו יותר אחרי העונה שעברה, ואחרי הפציעה...
אבל השאלה היא, מה כמאמן ראית בקבוצה הזאת? כי בעיניי כל מה שאני רואה בקבוצה הזאת...
שיטה הגנתית. קודם כל, הם היו אחת מהשלוש קבוצות הגנה... אחת משלוש קבוצות הגנה הכי טובות, גם כשאולדיפו נפצע, ואולדיפו אחד משחקני הגנה בבקורט הכי טובים בליגה.
התקפית, לדעתי, הם שיחקו תמיד הפוך מהפוטנציאל
שלהם. נכון, מסכים לגמרי. בגלל זה, לדעתי, השנה הם הביאו, הם מלכו קצת בדגש בקו האחורי על שחקנים התקפים. הביאו את טי-ג'יי וורן, שהוא יכול להיות שהוא שחקן התקפה יעיל, יכול להיות שלא. להיות
אבל התקפית הוא גרסה פחות טובה של בוגדנוביץ'.
כן, אבל זה לא שהייתה להם, טוב, הייתה להם אופציה להשאיר את בוגדנוביץ', אבל לא
השאירו אותו. לא, אני לא תוקף שום דבר, אני מסתכל כרגע על הסגל ואני אומר מה אנחנו מצפים ממנו, לא...
עקרונית המקום היחידי שחיובי זה, כשאולדיפו יחזור, אז יש לך מחליף טוב כמו ג'רמי לם. אם במקרה אתה מתכוון לתת סוף סוף להזדמנות את טי-ג'יי ליף והוא שווה משהו וגוגה שווה משהו, אז אולי יש לך ספסל בגבוהים, אבל האובדן של יאנג הוא קטסטרופה מבחינת רוטציית גבוהים. הם כמעט בכל מצב נחלשו על מי שהיה, מה שהיה להם בשנה שעברה. אלם כן אתה מוציא החוץ
התקדמות.
התקדמות טבעית של סבוניס וטרנר, כאילו זה המקומות שבו יבוא שיפור, אבל אתה אמרת וצדקת, טי-ג'יי וורן הוא הגרסה הפחות טובה של בויאן בוגדנוביץ', הם שחקנים שונים, אבל אם אתה מחפש סקורר התקפי יעיל, אז טי-ג'יי וורן נתן עונה אחת כזאת, וגם היא פצועה, וגם זה לא הטיקט שלו, וברוקדון הוא שדרוג על פני קוליסון, אבל כאילו, כל מקום אחר זה בלה.
סימן שאלה גדול כמובן הוא לדיפו, הייתה לו איזושהי פציעה מוזרה שלא היו הרבה ממנה בליגה, הוא קרא את הגיד ארבע הראשי שמעל הברך. עכשיו, זו פציעה, ראינו... מה סתיו?
נשמע כמו שם קוד לפציעה מאוד קשה.
לא, אבל זה... לא יודע מה זה שם קוד ומה זה לא, אבל זו פציעה שלא הייתה הרבה בליגה, ולא ראינו איך שחקנים התיוששים.
זו פציעה שמסבירה את עצמה, זה הגיד ארבע הראשי שמעל הברך, לא להתבלבל עם הגיד ארבע הראשי שמתחת לאף.
לא ראינו איך שחקנים מתיוששים מהפציעה הזאת, אז הוא אמור לחזור בדצמבר, אנחנו לא יודעים איך הוא יחזור וכמה זמן ייקח לו לחזור, כי אולדיפו הוא שחקן שמבסס את היכולת שלו על אתלטיות ועל אקספלוסיביות והכל. אם הוא חוזר, אולדיפו הוא גארד השני, השלישי, הכי טוב במזרח, אז זה כן איזשהו נקודה חיובית לאינדיאנה. האמת שכשאני מסתכל על זה עכשיו, אחרי כל מה שעברנו, התחזית שנתתי להם הרבה יותר גבוהה ממה שהייתי אמור לתת להם.
יאללה, לעשות את זה on the fly, on the fly.
כן, לא, לא, לא. דבר אחד, זרקת מקודם סבוניס וטרנר שאמורים לשחק ביחד. עכשיו, הגנתית, הרייטינג ההגנתי שלהם ביחד עונה שווה ב-430 דקות בערך שהם שחקו ביחד, עד 99.6, שזה רייטינג הגנתי נהדר, אבל הרייטינג ההתקפי היה 102.4, שזה הרבה פחות ממה שהיה. זאת אומרת, א', כי הם משחקים קצב הרבה יותר נמוך, ב', כי כנראה... לא יודע, השילוב ביניהם...
סבוניס צריך לקבל את הכדור מתחת לסל ולעשות את מה שהוא יודע לעשות, וטרנר לא נותן לו את ה...
העניין הוא שבהגנה ובהתקפה הם אמורים להתחלף, כי טרנר שנה שעברה קלה לא רע משלוש, וסבוניס הוא שחקן שאמור לשחק בפוסט מתחת לסל.
נכון.
הגנתית, הפוך, סבוניס אמור לשמור על השחקן.
וטרנר יודעים פרוטקטור.
כן, ומי אמור לרדוף אחרי השחקני ארבע הניידים, סטייל... מי שישחק ביוטה, בין אם זה בוגדנוביץ' או אינגלס או וואטאבר, זאת אומרת, רוב שחקני ארבע בליגה הם לא שחקנים מסיביים שטרנר או סבוניס יכולים לרדוף אחריהם, וזה יכול ליצור איזשהו מחסור הגנתי, כי מישהו מהם יצטרך לרדוף אחרי שחקנים ולצאת החוצה, וזה לא משהו שהם עשו עד עכשיו, זאת אומרת, שחקנים ששומרים יותר בפנים.
וגאס נותנים להם 46.5, אני נתתי 43.
אני הלכתי אובר עם 48, בהנחה ואולדיפו חוזר בדצמבר.
תפסיק כבר עם הזה, כולנו עם ההנחות.
39.
וואו.
אני 42.
צד לפעם הבאה, אתה מקבל ראשון. כשיש לי איזושהי תחושה שאתה הולך קצת לפי מה שאנחנו רואים, ונותן שם איפשהו באמצע.
נראה לי שאם נסחום את הניצחונות של סגב, נגיע לאיזה 200 משחקים פחות מאשר העריכה שלי, לא יודע.
שלי יותר.
קליבלנד קוולירס שנה שעברה עם 19 ניצחונות ו-63 הפסדים, צירפו את דריוס גרלנד, קווין פורטר ג'וניור, דילן וינדלר, ומאמן, ג'ון ביילין, ג'י.אר. סמית, דיוויד נואבה וקמרון פיין עזבו. חמישייה משוערת, אך כנראה מוכחת יחד עם זאת, קולין סקסטון נפתח בפוינט גארד, דריוס גרלנד בשוטינג גארד, צ'די אוזמן, קווין לאב וטריסטן טופסון, כשעל הספסל ג'ורדן קלארקסון, ברנדון נייט, לארי ננס. הנסון כרגע פצוע, אז אני מניח זה זיזיץ' הוא המחליף של הגבוהים, ודלב אדובה. משהו, יש לכם מישהו השגות לגבי החמישייה?
איכס.
הדבר היחיד, שני דברים להגיד. אחד, הם מנסים ליצור עם גרלנד וסקסטון איזשהו סוג של לילארד וסי-ג'י מקולום, רק שכנראה שהם לא מספיק מוכשרים כדי לעשות את זה כמו שם. דבר היחיד שמעניין אותי בקליבלנד זה החוזים הנגמרים של טריסטן תומסון, 18.5 מיליון דולר, ברנדון נייט, 15.5 מיליון דולר, ג'ורדן קלארקסון, 13.5, הנסון 9.5, דלה ודובה 9.5, הם לא, רובם לא יהיו שם בסוף העונה, קליבלנד יקבלו עבורם נכסים, מקווה שזה בחירות דראפט.
קבלו, מי ייקח אותם?
כן, לא שמעתי שחקן אחד ששווה.
קלארקסון, יכול להיות שקבוצה שצריכה לייצר נקודות. טריסטן תומסון, אולי קבוצה שצריכה...
אולי בוסטון כינועשת. זה כל סיבוב שני. השאלה הכי מעניינת, מתי קווין לאב עובר משם?
כי... היה צפוי שזה כבר יקרה.
פשוט הוא לא מסוגל להישאר בריא.
וכל הסימנים שהם... לא, אבל גם הדברים שיוצאים מהמועדון עצמו, וגם הדברים שיוצאים מקווין לאב עצמו, כאילו... מרגיש כאילו לא לחוץ לו להיות עוד פעם בקבוצה שמתמודדת על משהו. הוא עבר את תקופת הגמרים שלו בקריירה.
הוא זכה באליפויות. הוא נתן משחק של 30-30. הוא מתחיל לעונה את החוזה החדש שלו, של ה-120 ל-4.
למה אתה אומר אליפויות?
אליפות. אליפות, סליחה. הוא מתחיל את החוזה החדש שלו, הוא הולך להרוויח 120 מיליון דולר בארבע עונות הקרובות.
הוא ירוויח אותה גם אם
הוא... אז אכפת לו איפה לשחק. הוא זכה באליפות.
הוא ירוויח אותה גם אם הוא יעבור לפורטלנד.
אבל זה לא השאלה, השאלה היא לא מה אכפת לו, לא אכפת לו. אין שום היגיון שהם יחזיקו אותו.
תמורת מה?
אני
רוצה לקבל עבורו משהו.
סוף סיבוב ראשון היום לוקח עבור קווין לאב, אם אני קליבלנד. קווין לאב... מישהו זוכר מתי ראינו קווין לאב טוב משחק כדורסל?
כן, לפני שנתיים.
אז כאילו... לאורך זמן לא ראינו מה זה מנסות על הדעתי. לאורך
לא,
זמן...
לא, עזוב את... אני מגיד שבקליבלנד לאורך התקופה השחקן טוב. לא נדבר על כמה פחות טוב משהו שמנסות, אבל גם קווין לאב הוא אחד השחקנים שלא רואים מסוגלים להישאר על הפרקט יותר. אבל כן, זו קבוצה סופר לא...
אי אפשר לדעת באמת. זו קבוצה... שנה שעברה הוא היה יכול להמשיך לשחק, הם פשוט ראו ש... כן, שם כלום, העדיפו לעשות לו ניתוח, להשביט אותו.
אני לא יודע אם הרבה קבוצות ירצו לסחור בחוזה הזה. שוב, כמו שאמרתם, הוא לא שחקן, הוא שחקן שמתחיל לסיטואציות מסוימות. 120 מיליון לארבע עונות.
נגיע אחרי זה לאן.
אתה פורטלנד, אתה לא לוקח את זה?
אם אני פורטלנד, כן. יש מעט קבוצות שתקועות, ואין להם הרבה...
כל מה שצריך זה קבוצה אחת ש...
נדבר על זה בפורטלנד.
אני חשבתי שעונה שעברה הוא היה צריך לעבור ליוטה, הוא היה תמה טובה ביוטה. יוטה השנה אין להם שום דרך להביא אותו בבחינה חוזית, אז כן, פורטלנד זה ה-obvious.
אוקיי. מרסלו אמר גרלנד וסקסטון, אני רוצה להתעכב על זה שנייה. האם הם יכולים לשחק ביחד, או שזה יהיה אסון הגנתי שיהיה לנו כואב בעיניים לראות?
למה לא אסון התקפי? בוא, עזוב רגע, הגנה, למה לא אסון התקפי?
התשובה בגוף הש...
כי עם סקסטון, אתה עוד יכול להגיד, ייתן...
לא.
חודשיים האחרונים של העונה שעברה, הוא היה טוב.
עזוב, שחקני התקפה טובים, אבל עם שני הגרדים שלך, הם... כל כך מוכווני מסירה,
אבל יש
לך... יפה לעין זה לא.
והם אנדרסייז.
אבל זהו, אנדרסייז פוגע בהם מאוד הגנתית. אז אתה אומר, התקפה עוד יכול להיות שמשהו ישתנה, אבל זה לעולם לא ישתנה הגנתית.
לא.
התשובה בגוף השאלה, הם יכולים לשחק ביחד וזה יהיה אסון הגנתי.
זהו. בואי נראה, תראה. בואו נראה. לא מאמין שזה יהיה משהו מעניין, אבל אם אחד מהם הופך להיות שחקן טוב, את השני אתה עושה לו פליפ תמורת אפילו הפסד, אבל עוד איזשהו משהו, אז סבבה, תמיד אפשר למכור כישרון לא מנוצל.
תמיד שאני שומע פליפ, אני מרכין ראש וכזה.
לגמרי.
24 וחצי.
פליפ סון, אוקיי.
זצל.
וגאס נותנים להם 24 וחצי, סגב, אני הולך אליך ראשון.
16 ניצחונות.
וואו.
אני הולך על 29, רק מהסיבה של... רגע, רק מהסיבה של לפחות... א', שיש קבוצות חלשות יותר במזרח, וב', לפחות בתחילת העונה, קווין לאב כן ישחק, הם כן ירצו לנסות אולי לשווק אותו לקבוצות אחרות, וקווין לאב יביא ניצחונות.
לא חושב שקווין לאב יביא ניצחונות, אבל...
במזרח הוא יכול להביא.
אני הולך על 23, אני חושב ש... כן, יש שם כמה ניצחונות קווין לאב כאלה.
דרך אגב, במקום 12 אצלי במזרח. אז יש
שלוש קבוצות. שרלוט, וושינגטון, ואני לא רואה איך עוד קבוצה.
והניקס.
אוקיי, בזאת אנחנו מסיימים את הדיוויז'ן הזה. אנחנו נתראה.